קשת כל שידורי תורה בימי רביעי בחודש אלול עד יום כיפור, סדרת שיעורים של הרב יאיר כאן בנושא הלכות ימים הנוראים, ראש השנה ואחר כך יום כיפור. הרב כאן.
בשיעור בשבוע שעבר אנחנו עסקנו בתוכן של הברכות מלכיות, זכרונות ושופרות. מה משמעות הברכות? מה בעצם התוכן? היום אנחנו נעסוק בחיבור שבין ברכות אלו לבית תקיעת שופר. חוץ מתקיעות מיושב, שאז אנחנו תוקעים את הקולות שאנחנו חייבים לתקוע בשופר, אנחנו אחר כך תוקעים עוד סדרה של תקיעות, שזה נקרא תקיעות מעומד, כאשר אנחנו תוקעים את התקיעות על סדר הברכות. ואנחנו רוצים בעצם לדון מה הקשר והיחס בין השופר לבין הברכות האלו, מלכיות זכרונות ושופרות. אנחנו נתחיל בגמרא בראש השנה דף ל' ב' מ' א', שם למדנו, ומניין שומרים מלכיות זכרונות ושופרות, רבי אליעזר אומר, דכתיב שבתון זכרון תשועה מקרא קודש. זכרון, אלו זכרונות, תשועה, אלו שופרות, אני מדלג קצת, מלכיות מניין, תניא רבי אומר, אני אשר לוקחם. זו מלכות. אם כן, יש כאן איזושהי דרשה שמובא בגמרא בראש השנה, כדי ללמד מלכיות זכרונות ושופרות. כמו כן, יש גמרא אחרת, אמרו לפניי מלכיות כדי שתמלכוני עליכם, אמרו לפניי זכרונות וכו' וכו'. מהגמרות האלו משמע שמלכיות זכרונות ושופרות הם מדאורייתא. הרמב"ן חולק על הנקודה הזאת, הוא מביא, מצטט רמב"ן על התורה בויקרא פרק כ"ג, הוא מביא את שיטת רש"י שמביא את הדרשות האלו בפירושו על התורה, וחולק על רש"י. וכך הוא כותב, זכרון תרועה, פסוקי זכרונות ופסוקי שופרות, לזכור לכם עקדת יצחק שקרב תחתיו איל, לשון רש"י. והרמב"ן משיג עליו, אבל כל זה אסמכתם מדבריהם. ומפורש אמרו, הולכים למקום שתוקעים, ואין הולכים למקום שמברכים. פשיטא הדאורייתא דרבנן, לא צריכא דאף אגב דהא ודאי והספק. הרמב"ן בעצם מבסס את שיטתו שהדרשות האלו, העוסקות במלכיות זכרונות ושופרות, זה רק אסמכתה. הגמרא בראש השנה דף ל"ד ב. בראש השנה דף ל"ד ב, שם כתוב, ומצווה בתוקעים יותר מן המברכים. כיצד? כן, מאיך בא לידי ביטוי שהמצווה לתקוע זה יותר מאשר לצווה לברך? כיצד? שתי עיירות, יש כאן אפשרות ללכת לאחד משתי עיירות. באחת, אחד מהעיירות, תוקעים. ובאחת מברכים. אז איפה ללכת? אז ההכרעה היא, הולכים למקום שתוקעים, ואין הולכים למקום שמברכים. זוהי ההכרעה. אז הגמרא על הברייתא הזאת אומרת, פשיטא זה פשוט, זה לא צריכים לומר. דאורייתא דרבנן. הברכות זה רק מצווה מדרבנן, לברך את הברכות האלה, זה תקנה של חז"ל. אבל התקיעה עצמה, זוהי מצווה דאורייתא, אז ודאי שצריכים ללכת לעיר כדי לקיים מצווה דאורייתא. אז הגמרא אומרת, לא צריכה, דאף אגב דהא ודאי והספק. עדיף ללכת למקום ששם ספק תוקעים בשופר, מאשר ללכת למקום שוודאי מברכים את הברכות, אבל ספק אם תוקעים את השופר. אז ודאי מברכים את הברכות, אבל לא תוקעים את השופר. עדיף ללכת למקום אחר שאתה יודע שלא יברכו את הברכות באופן ודאי, ובכל זאת יש ספק שאולי יתקעו בשופר. הוודאי הספק. זה בעצם מה שאומרת הגמרא בראש השנה דף ל"ד ב. ומכאן הוכיח הרמב"ן, לכאורה באופן ברור, שהברכות, מלכיות זכרונות ושופרות, הן רק מדרבנן. כך נאמר בפירוש בגמרא. והשאלה היא, איך אם כך אנחנו יכולים לפרש את הגמרא שלכאורה כן דורש, איך אנחנו יכולים לפרש את רש"י שמביא את דרשות האלו בפירושו שלו על התורה, מדברי רש"י משהו שאמנם מדובר על דרשה גמורה, כמו שמשמע גמורה, אמרו לפניי מלכיות כדי שתמלכוני עליכם, כאילו זה הקדוש ברוך הוא בעצמו שאומרת את זה. כדי להסביר את שיטת רש"י כאן, אני רוצה לעסוק בשאלה אחרת ששאלו הראשונים, בסוגיה הזאת של תקיע על סדר ברכות. כן, אנחנו יודעים שבקולות של השופר יש ויכוח לגבי שפרים. האם זה ילל ילולי, האם זה יבא ויבובי, או בעצם במונחים שלנו, האם זה תשועה או האם זה שפרים, או האם זה אולי שברים תשועה. אנחנו צריכים לתקוע תקיעה, תשועה, תקיעה. שלושה פעמים. זה, לפי רוב הראשונים, זוהי המצווה הבסיסית. אבל מה בעצם זוהי התשועה? האם זה שברים? האם זה מה שאנחנו קוראים תשועה? או האם זה שברים תשועה? בזה נחלקו הדעות בגמרא. לכן, כדי לצא ידי חובה, מה שאנחנו עושים, זה מינימום 30 קולות. זאת אומרת, אנחנו עושים את כל הווריאציות. אנחנו עושים שלושה פעמים תקיעה, שברים תקיעה, שזה 9 קולות. עושים שלושה פעמים תקיעה, תשועה תקיעה, שזה עוד פעם 9 קולות. ואחר כך אנחנו עושים שלושה פעמים תקיעה, שברים תשועה תקיעה, שזה 12 קולות. אז יוצא ביחד שיש לנו 30 קולות, ובזה יצאנו ידי חובה מצוות שופר הבסיסית, כיסים לה את כל האפשריות. עכשיו יש מצווה נוספת, כמו שאמרתי, לתקוע על סדר ברכות. זאת אומרת, לתקוע על מלכיות, לתקוע על שופרות, לתקוע על זכרונות. אז לכאורה היינו חושבים שכדי לצא ידי חובה, אני צריך 10 קולות על כל ברכה וברכה. אני צריך גם תקיעה שברים תקיעה, גם תקיעה תשועה תקיעה, וגם תקיעה שברים תשועה תקיעה על כל ברכה וברכה, וככה אנחנו באמת נוהגים. הבעיה היא שהמנהג שהיה נפוץ בכל בית ישראל, בזמן הגאונים ובזמן הראשונים, זה שעל מלכיות היו תוקים תקיעה שברים, שברים תקיעה, על זכרונות היו תוקים תקיעה תשועה תקיעה, ועל שופרות היו תקועים תקיעה שברים תשועה תקיעה. בעצם היו, או בעצם להפך, על מלכיות היו תוקים תקיעה שברים תשועה תקיעה, על זכרונות תקיעה שברים תקיעה, ועל שופרות תקיעה תשועה תקיעה. ככה היו נוהגים. ואם כן, ממה נפשך? לא יצאו חובה באף אחד מהברכות. בגלל שאם צריכים שברים, אז תשועה זה לא הכל הנכון. אם צריכים תשועה, שברים זה לא הכל הנכון. אם צריכים שברים תשועה, אז אף אחד מהם זה לא הכל הנכון. אז לכאורה, לפי ה... אם צריכים לתקוע את סדר ברכות, ממה נפשך לא יצאו ידי חובה? בגלל שרק על ברכה אחת תקעו את התקיעה הנכונה. השאלה הזאת, דנו בו הראשונים, גם תוס בראש השנה דף עמוד ג' ב', גם הרמב"ן בעריכות בדרשה שלו על ראש השנה, גם כן במלחמות, גם בבעל ואורדן בזה, ויש הרבה ראשונים שלחו גישות שונות כדי להסביר את המנהג הזה. לדוגמה, רבנו תם שינה את המנהג, אמר, צריכים בעצם לעשות תקיעה שברים תשועה תקיעה על כל ברכה וברכה. ואז אם המשך יוצאים מדי חובה, יש שם גם שברים, גם תשועה, וגם שברים תשועה. וכך אתה חיסית את כל האפשריות. כמובן, לפי רבנו תם, אין בעיה של להפסק. אם שברים זה הכל הנכון, אז שברים תשועה, אני הפסקתי בין השברים לבין התקיעה עם כל נוסף באמצע. אז לפי רבנו תם, צריכים לומר שאין בעיה של להפסק. אבל מי שסובר שיש בעיה של להפסק, הפתרון שלו לא יפתור את הבעיה. ובכל זאת כך, טען רבינו, תם צריכים לשנות את המנהג. ראשונים אחרים אמרו, שבאמת הכל המדויק של תרועה, האם זה שברים תרועה או שברים תרועה, זה הכל לכתחילה. אבל בדיעבד, כל שמזכירה בכי, ולא משם זה ילל ילולי, לא משם זה יבא בביבובי, בדיעבד יוצאים מדי חובה. כך אומר בעל מאור, וכך משמע רב הייגון. ולכן, כאשר מדובר על תקיעות מיושב, כאשר רוצים לקיים את המצווה, רוצים לקיים את המצווה לכתחילה. אבל אחר כך, כאשר כבר קיימו את המצווה הבסיסית, ועכשיו צריכים לתקוע סדר ברכות, לא רוצים להטריח את הציבור ולתקוע 10 קולות על כל אחד ואחד, רק שלושה קולות. לכן הסתפקו במנהג בתשרת על ברכה אחת, תשת ואחר כך תרת. כן, זה... כותב הריף והרמב״ם, שכבר יצאו ידי חובה, ולכן לא הקפידו על הקולות. בניגוד לכל השיטות האלו, מה שמעניין זה שיטת הרמב״ן. הרמב״ן כותב כך, ועדיין נשארה עלינו הקושיה שהזכירו הראשונים למה אין תוקעים את כולם על סדר ברכות. אני מצטט כאן מהדרשה של הרמב"ן על ראש השנה. ותשובת שאלה זו, לפי ששנינו במשנתנו, מי שבירך ואחר כך נתמנה לו שופר, תוקע ומריע ותוקע שלושה פעמים. אבל היה לו שופר ותקע, ואחר כך נתמנה להם מברך, בוודאי חוזרים ותוקעים על סדר ברכות. דומיה דתעניות ושעת מלחמה שאומרים זכרונות ושופרות ותוקעים עליהם. כך כותב הרמב"ן. זאת אומרת, כאשר אנחנו כבר תקענו תקיעות מיושב, יצא לידי חובת שופר, ועכשיו אנחנו תוקעים על סדר ברכות, אנחנו תוקעים כמו שאנחנו תוקעים בשעת מלחמה או שעת גזירה, שתוקעים על זכרונות שופרות ומלחיות. הציבור תוקעים בשעת תפילה כדי לעלות התפילה בתקיעה. ושם שנינו על כל ברכה וברכה, באחת אומר תקעו, באחת אומר הריעו. אלא שבינו חולק ואומר על כל ברכה וברכה, תוקעים מריעים ותוקעים. זאת אומרת, בשעת מלחמה היו עושים אפילו פחות, לפי התנא קמא. על ברכה אחת מלחיות היו רק תוקעים, ועל זכרונות היו, על זכרונות היו רק מריעים, רק כל אחד. ואז רבי יהודה אומר לו, תעשה שלושה על כולם. וזה בגלל שלפי רבי יהודה, תקיעה, שברים תקיעה, או תקיעה תשובה תקיעה, זה כל אחד, זה מצטרף לכל אחד. עכשיו למדנו, מוסיף הרמב"ן, דכיוון דאין אדם חייב בתקיעות בתענית, אלא חובת ברכות היא, שמתריעים בהם כדי שתעלה תפילתנו בתקיעה, די לה בתקיעה כלשהו. זאת אומרת, אם אנחנו בעצם אומרים, שהוא כבר יצא ידי חובת שופר, והוא תוקע כאין המצווה בשעת מלחמה, על בסיס הפסוק, כי תבוא מלחמה בעצכם, ועצר צורתכם, וראיתם מחצוצות, דיברנו על הפסוק הזה בשיעור הראשון, כאשר דיברנו על שיחות, ששיחות זה סוג של תפילה בעת צרה, כאשר יש צרה, האדם חייב להתפלל, אז בעצם מדובר על חובת תפילה. והשופר או החוצצה בא רק כדי לבות את התפילה, כדי שתעלה תפילתנו בתקיעה, כך אומר הרמב"ן. אבל לכן דלם בתקיעה כלשהו. עיקר המצווה אומר הרמב"ן זה מצוות תפילה. והשופר זה רק ליווי. לכן אין צורך להקפיד על התקיעות. עובדה לפי התנא קמא, על אחד תוקעים, על השני מריעים, ועל השלישי תוקעים שוב. בכלל לא עושים את כל הקולות, על כל ברכה או ברכה. הלכך בראש השנה מוסיף רמב"ן, נמי, כיוון שיצאנו ידי חובת תקיעות של תורה מיושב, ולא נשאר עלינו אלא חובת ברכות, שתיקנו בהם תקיעות כדי שיעלה זיכרוננו לטובה בשופר, הבלי כתעניות ובתקיעות כלשהו יוצאים ידי ההתראה של ברכות. ודי שיאמר באחת תקעו ובאחת הריעו, ולכה הפסק ופסול כלל. לכן בכלל לא צריכים להקפיד על הקולות שיוצאים מהשופר. אלא שרצו הראשונים לתקוע על סדרם, הואל ואין התוספת פוסל כאן כלל, ולכן אמרו תשרת על הראשון, תשת על השני ותרת על השלישי. וזה עניין הגון ומתוקן מאוד, ממשיכה הרמב"ן ומסיים ובמחילה מן המחברים. מה זה מחילה מן המחברים? הרמב"ן יודע שהוא בא וחולק על כל הראשונים שהתמודדו עם השאלה הזאת וחיפשו כל מיני פתרונות אחרים כדי להסביר את המנהג, ובא הרמב"ן ואומר, אין בכלל קושיה. אין בכלל קושיה, זה בכלל לא מטריד אותי. בגלל שבעצם הוא טוען שהדין של תקיעה על סדר ברכות זה לא קיום בשופר, זה קיום בתפילה. העיקר המצווה הוא להתפלל. ואנחנו תוקעים רק כדי לעבוד את התפילה, כדי שיעלה תפילתנו בתקיעה. ולכן, הסוג של הקול שיוצא מהשופר, זה לא מעלה ולא מוריד. אם זה תקיעה, אם זה שפרים, אם שפרים תועה, זה בכלל לא משנה. כך אומר הרמב"ן. מתוך דברי הרמב"ן, אנחנו יכולים לחזור ולנסות להבין איך הבינו כל שאר הראשונים. אותם מחברים שרמב"ן ביקש מהם מחילה, איך הם הבינו את הדין של תקיעה סתר ברכות, ולכאורה הניגוד לשיטת הרמב"ן, הוא לומר שהדין של תקיעה סתר ברכות זה לא קיום בתפילה, אלא זה קיום בשופר. זאת אומרת שכאשר אנחנו תוקעים תקיעות עם יושב, גם אם תקענו את כל הקולות האפשריים, ותקענו 30 קולות, עדיין לא קיימנו באופן שלם מצוות שופר, כל עוד שאנחנו לא תוקעים על סדר ברכות. כאשר אנחנו תוקעים על סדר ברכות, אנחנו בעצם מוסיפים תוכן מסוים לתקיעה. יש לנו מצוות שופר, צריכים לתקוע, אבל התקיעה זה הכל בלי תוכן. כאשר אנחנו תוקעים במסגרת של הברכות, של מחיות, זיכרונות ושופרות, אז זה מוסיף תוכן לתקיעה עצמה. עכשיו, כאשר אנחנו תוקעים, אנחנו מניחים את הקדוש ברוך הוא. כאשר אנחנו תוקעים, אנחנו מכריזים זוכר הברית. כאשר אנחנו תוקעים, אנחנו תוקעים תקיעה של בקשה ותפילה, שומע כל תשועת עמו ישראל ברחמים. כי יש עכשיו משמעות לתקיעה, או אם אנחנו נחזור למה שאמרנו בשיעור הקודם, מדובר בעצם, תקיעה זה קבלות עומק חושביים על רבדיה השונים. אם זה הכרזת של מלכיות, אם זה הבסיס ההיסטורי, אם זה הבסיס של ההשגחה כמו שהיה בסיני. אבל בעצם הברכות ממלאות את השופר בתוכן. וכאשר אנחנו תוקעים את התקיעות במיושב, אנחנו עדיין לא קיימנו מצוות שופר באופן מלא, כל עוד שאנחנו לא תוקעים עשר ברכות. זאת אומרת שהברכות, אמירת הברכות, זה בעצם קיום בשופר. ותקיעה עשר ברכות זה קיום במצוות שופר, וזה משפר את מצוות השופר, בניגוד לשיטת הרמב"ן, שזה קיום בברכות ובתפילה. כמובן, אם זה קיום במצוות שופר, אז אנחנו מצפים בעצם שהתקיעות יהיו קולות מוגדרות. אנחנו צריכים לתקוע את הקולות הנכונות של מצוות שופר על כל ברכה וברכה. ולכן שאלת הראשונים במקומה עומדת. אז הרמב"ן יודע, כאשר הוא בא ומוחק את השאלה, הוא שואל מחילה מן המחברים, בגלל שהוא יודע שבעצם הוא מעלה כאן הבנה שונה לחלוטין מאשר כל שאר הראשונים. הוא אומר בעצם, תקיעה עשר ברכות, זה לא נעוץ במצוות שופר, והחודש השפיעי באחד החודש, הוא תכתב שיש מצוות שופר, יום תשועה יהיה לכם, אלא הוא יודע, הוא טוען שזה נעוץ מצווה אחרת, פסוק בעלו אותך, כי תבוא מלחמה בארצכם, ארצה עצמה אתכם, והרי אתם בחצוצות. המצווה של תפילה בשעת צרה, וכאשר אנחנו עומדים לפני יום הדין, אז אנחנו כל אחד, כמו שאמרתי, יש כאן צרה תקופתית. אנחנו צריכים, עומדים לפני יום הדין, אז אנחנו במצוקה, וחייבים להתפלל. ולכן צריכים גם כן תקיעה או סדר הברכות. מדין מה? מדין תפילה, מדין ברכות. כדי שתעלה תפילתנו בתקיעה. זה בעצם מה שטוען הרמב"ן. עכשיו יש כמה ביטויים להבנות השונות האלו בתקיעה או סדר ברכות. לדוגמה, יש מחלוקת גדולה בין הראשונים על איזה מצוות מברכים על ועל איזה מצוות מברכים בלי. מחלוקת גדולה בין הראשונים בפסחים דף זין. הרמב"ן מביא שיטה שמביא בשם הרייבד. לשון אחר כתב הרייבד בשם הרב משה ברב יוסף. ומשום הכי לא מבחינן לבאר. דמשמע מצווה שאין לה גמר. אלא חייב לעשותה תדיר, כגון הנחת תפילין וציצית וכיוצא בהם. אבל מצווה שעשייתה בפעם אחת, גמר מלאכתה, כגון ביאור מתלת לולב ומילה ושחיטה, כולם מברכים בהן על. זאת אומרת, אומר רמב"ן, כאשר אנחנו צריכים לדון בסוג הברכה, על עולה, על אנחנו מברכים על ברכה שיש לזה מעשה מוגדר. לי מברכים על מצווה שמתמשך. מצווה תפילין זה לא מצווה מעשה מוגדר של מעשה קשירה, אלא אתה ממשיך להניח תפילין עליך בהמשך. לכן זה לא רק מעשה מסוים, זה לא להדליק נר, להדליק נר חנוכה, אתה מדליק, הדלקת את הנר. אולי אם זה המשך, גם בזה יש דיון. אבל יש מעשה מוגדר שאתה צריך לעשות. כאשר אתה לא מניח, המצווה של תפילין זה לא רק להניח אותה, אבל גם כן להיות מותר בתפילין. לא רק להתעטף בציצית, אלא להמשיך לבוש את הציצית. ולכן זה לא מוגדר. ובסוג מצוות שהן לא מוגדרות, ובעצם ממשיכות, על זה מברכים לי, כאשר יש מעשה מוגדר מסוים, שהוא גם כן מוגבל בזמן, אתה מברך על, בגלל שזה משהו יותר מצומצם. על המעשה הזה, במקום לי, שזה מציין יותר את המשכיות. זה מה שהוא הביא בשם רבו של רבי יוסף. ואז על זה טוען הרמב"ן, ובתקיעת שופר נעמי, הורה רבינו היי, אביהם של ישראל, שלאחר הובחת, היא לשמוע כל שופר, ולא על השמיעות ולא על תקיעת. הוא אומר, שופר, יש כאן משהו מוגדר, אתה צריך לתקוע קולות מסוימים, תקיעה, תשועה, תקיעה, אנחנו לא יודעים, 30 קולות, אבל זהו, גמרנו, עשית 30 קולות, גמרתם את המצווה. ולכן צריכים לברך בעל. ולא מברכים בלי, כנראה שהוא לא צודק. והוא חולק על התפיסה הזאת. הראש, שגם הביא את השיטה הזאת, בשם רבנו תם, רבנו כותב בפסחים, רבנו תם זה היה נותן תם לדבר דחו מצוות שנעשות מיד, שייך לברך עליהם על, כגון על מקרא מגילה, אבל להניח תפילין, לתתת בציצית, לשב בסוכה, יש בהם שיהוי, זה מתמשך. וכן לשמוע כל שופר, הוא מביא לא כשאלה, אלא כהוכחה. יש שיהוי להפסקה בין התקיעות. דיקר מצוות שופר על סדר ברכות. מה אומר כאן הראש? בדיוק להפך מהרמב"ן. הרמב"ן כאן לשיטתו. מצוות שופר גמרנו בתקיעות מיושב. 30 קולות ולא יותר. אין בזה שיהוי. אתה עושה את מעשה מצווה, זה משהו מוגדר, גמרנו את המצווה. אחר כך תקיעה סדר ברכות, זה משהו אחר. זה על הצער צער אתכם, והרי יותר מחצוצרות, זה כדי להתפלל בשעת צרה, לפני יום הדין, ואז אתה תוקע, תקיע כל דהו, כדי שתעלה תפילותינו בתקיעה. אבל גמרנו את מצוות שופר, זה לא קשור למצוות שופר. אומר הראש, לא להפך. לא גמרנו מצוות שופר. בגלל שמצוות שופר זה לא רק לעשות פעולה מוגדרת של תקיעה של קול מסוים, או קולות מסוימים, אלא זה לתקוע סדר ברכות, מצוות תפילה בעיקרה, היא מצוות תפילה, זה סוג של תפילה. ולכן אנחנו צריכים גם כן מלא תוכן. ואנחנו צריכים לא רק לתקוע את הקולות האלו, אלא גם כן להתפלל וללוות את תפילתנו עם תקיעה. וזה עיקר קיום של שופר, אומר הראש. כן, אז יש כאן ביטוי מאוד מאוד חד לשתי התפיסות האלו בתקיעה סדר ברכות. האם זה עיקר קיום של שופר, או האם בכלל זה לא קשור לקיום של שופר, זה קיום אחר של תפילה בעיצרה. יש תוסף בפסחים, דף קט"ו, שדן במקרים שאתה מברך ברכה, עושה פעולה מינימליסטית של קיום המצווה, ואחר כך, אחרי הפסק, אתה ממשיך לקיים באופן יותר מלא את המצווה, ואתה לא צריך לברך עוד פעם. הוא נותן דוגמה על אדם שאין לו קרפס, אז הוא אוכל מרור בשביל הקרפס. אז הדין, אומר רב חיסטה, בדף קט"ו, קט"ו, סליחה, בפסחים, צריך לברך על אכילת מרור, כאשר הוא אוכל את הקרפס. ואחר כך, עיקר הקיום של מצוות מרור יהיה אחר כך, כאשר המצות מרום יאכלו, אחרי שהוא אוכל את המצה, אז הוא אוכל את המרור. זה עיקר קיומו. והוא לא צריך לברך עוד פעם על אכילת מרור, בגלל שהוא כבר בירך, הוא צריך לברך בהתחלה. והברכה שהוא עושה לפני הפעולה הראשונית של קיום המצווה, מכסה גם כן אחר כך את אכילת מרור שיהיה אחר כך. יש דוגמה נוספת, כאשר אנחנו מברכים על אכילת מצה, לפי כמה ראשונים, עיקר קיום של מצה זה כאשר אוכלים את האפיקומן. ובכל זאת מברכים על אכילת מצה בהתחלה. והתוס מביאים דוגמה נוספת לעיקרון הזה. וכך הוא כותב, מי דידהבי הברכת שופר, דמברך התקיעות ישיבה, ומועל לברכה לתקיעות שבעמידה, שהם עיקר, ונעשה את הסדר ברכות. כן? אתה מקיים את המצווה בצורה מינימליסטית בתקיעות המיושב. איפה עיקר קיום מצוות שופר? על סדר ברכות, ובכל זאת, מתי מברכים על השופר? בהתחלה, לא בסוף. כן? ושוב, יש את הביטוי הזה שראינו כבר בראש, שעיקר מצוות שופר זה על סדר ברכות. הרעיון הזה שבעצם שופר, מצוות שופר זה סוג של תפילה חרישית שעושים עם שופר, ולכן כאשר תוקעים על סדר ברכות זה משלים את מצוות שופר, כאשר בעצם זה מכניס תוכן של תפילה ושל מילים לשופר. הרעיון הזה אולי קשור לעוד נקודה שנמצא בתוספות. תוספות דנים בסתירה בין שתי סוגיות, סוגיה בפסחים לעומת סוגיה בראש השנה, מתי אנחנו אומרים מצוות צריכות כוונה, מתי מצוות לא צריכות כוונה. אחד מהצעות של תוספות זה כאשר מדובר מצוות תפילה, מצוות תפילה צריכה זקוקה לכוונה, כאשר מדובר על מצווה שזה על ידי מעשה, כמו אכילת מצה, מצוות לא צריכות כוונה. אז לגבי אכילת מצה לא צריכות כוונה, אבל לגבי תפילה כן צריכות כוונה. ואז אומרים תוספות, ושופר זה בעצם כמו תפילה, וצריכות כוונה. בגלל שהוא רואה את מצוות שופר לא כמעשה של עשיית קולות, אלא כסוג של תפילה. לכן מצוות שופר זקוקה לכוונה כמו תפילה. נראה שהדברים הולכים יד ביד, זה בעצם התוספות לשיטתו, שראה את עיקר קיום של מצוות שופר כתקיעה על סדר הברכות. אוקיי, לפי מה שהסברנו, בואו נחזור לגמרא שראינו בתחילת הדברים. הגמרא שם אומרת שאם אדם צריך לבחור, בין שתי עיירות, בין עיר שיש שם שופר, ספק שופר, ספק תקיעה, לבין עיר שיש ודאי ברכות, אז צריכים ללכת למקום שיש שם ספק שופר, הדאורייתא הדרבנן. ומכאן הוכיח הרמב"ן שהדרשה הזאת, המחיות זיכרון שופרות, זה רק אסמכתא. לכאורה נימוקו עמו, לכאורה יש כאן הוכחה ברורה שזה רק אסמכתא, ובצדק הוא משיג על שיטת רש"י, שהביא את רש"ת חז"ל בפירושו על התורה. מצד שני, בעצם כל ההוכחה של הרמב״ם מהסוגיה הזאת, זה רק הרמב״ם לשיטתו. אבל אם אנחנו היינו הולכים בדרכו של תוספות או הראש, או אלו שחולקים, כל אלו שחוקים על הרמב"ן, בעצם אין שום הוכחה מהסוגיה הזאת. מה זאת אומרת? שאם אני אומר שמחיות זיכרון ושופרות הם עיקר קיומו של שופר, אז הדרשה לומר מחיות זיכרון ושופרות יכול בפירוש להיות, אמור להיות, דרשה גמורה מן התורה. בגלל שרק על ידי מחיות זיכרונות ושופרות, אני מקיים באופן מלא את המצווה מן התורה של תקיעת שופר. אז התורה בפירוש מראה לנו מה לומר יחד עם השופר, וזה הדרשה מחיות זיכרונות ושופרות, שזה דרשה גמורה מן התורה, בגלל שזה עיקר מצוות השופר. מה אנחנו עושים עם הסוגיה בדף למד ב? התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. שם מדובר על מצב שאדם צריך לבחור בין עיר שיש שם ברכות בלי שופר, לבין עיר שיש שם שופר בלי ברכות. עכשיו, אם אני אומר שהדרשה מאכילות שחרות ושופרות, בעצם התורה נותנת לנו את התוכן כדי לקיים מצוות שופר באופן מלא, אם כך, לכאורה, זה רק כאשר אתה אומר את הברכות האלו יחד עם תקיעת השופר. אבל אם אין לך שופר ואתה רק אומר את הברכות לבד, אז עיקר חסר. אין שום משמעות להגיד את הברכות האלו, ולכאורה הייתי יכול להגיד שבכלל לא צריכים להגיד את הברכות. אז על זה אומרת הגמרא, בכל זאת יש מצוות רבנן להגיד מאכילות זיכרונות ושופרות גם למי שאין לו שופר. בכל זאת חזר תקנו לומר את הברכות כחלק מהתפילה, אבל זה ללא ספק, זה מצוות רבנן. בגלל שלפי הראשונים האלו, הלימוד הדרשה, אמרו לפני מאכילות, אמרו לפני זיכרונות, שזה דרשה גמורה מן התורה, זה כדי להשלים את מצוות השופר. ולכן התנאי הוא שהוא אומר את זה יחד עם השופר. אבל אם אדם צריך לבחור בין מקום שיש שם שופר בלי ברכות, או בין מקום שיש שם ברכות בלי שופר, אמירת אותם ברכות זה ודאי רק מצוות רבנן. ובכל זאת הדרשה לומר מאכילות זיכרונות ושופרות יחד עם השופר, זו יכול להיות דרשה גמורה מן התורה. ובצדק הביא רש"י בפירושו על התורה את הדרשה של חז"ל על זיכרונות ושופרות. והדברים קשורים בעצם למה שרש"י כותב, דלם דלם בית, שם הגמרא אומרת, שתקיעות וברכות מעקבות זו עד זו. אז יש ראשונים שמסבירים שתקיעות מעקבות זו עד זו מצד אחד, וגם ברכות מעקבות זו עד זו. את לא יכול להגיד מאכילות בלי שופרות וזיכרונות. את לא יכול להגיד תקיעה בלי שפרים. אתה צריך את כל התקיעות וכל השפרים. רש"י מסביר שהתקיעות, שהברכות מעקבות את התקיעות. אז זה תוסע שואלים, מה פתאום? אם אתה הולך למקום בלי, אתה יכול ללכת למקום לשופר בלי ברכה, למקום של ברכה בלי, 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 בלי שופר, זה לא, מה זה מעקבות? אז מצד אחד זה ודאי מעקב. ברכות בלי שופר זה רק מצד רבנן. אתה מאבד את הקיום דאורייתא. אבל גם מקום של שופר בלי תקיעה, זה לא מעקב במובן הזה שאת לא יוצא ידי חובת המצווה המינימלית. ובכל זאת זה מעקב לגבי הקיום המלא של מצוות שופר. עיקר קיום השופר זה תקיעה על סדר ברכות. ואם אתה תוקע בלי ברכות, זה מעקב. את לא יכול להגיע לקיום המלא של מצוות שופר. אוקיי, אז בסופו של דבר הסברנו שיש כאן שתי תפיסות יסוד בחז"ל, לגבי היחס בין הברכות לבין התקיעות. לפי הרמב"ן, מצוות שופר זה רק לתקוע, תקיעות מיושב, קיימת לחלוטין את המצווה, אחר כך הדין של תקיעה עשר ברכות, זה קיום בתפילה, כדי שיעלה תפילתנו בתקיעה. כאשר לפי הראשונים האחרים שראינו, בעצם הדין של תקיעה עשר ברכות, זה קיום מן התורה של מצוות שופר. מצווה תקיעת מיושב, עשיתי את המצווה רק באופן מינימליסטי. אחר כך, כאשר אני מוסיף תוכן לשופר, ואני מתפלל את תפילת השופר יחד עם הברכות, רק אז אני מקיים את עיקר מצוות שופר, כאשר אני תוקע על סדר הברכות.